אנחנו ממשיכים את המאמר, להבין למה לעתיד התבלטו כל הנביאים. הגענו לחלקו האחרון של המאמר, בדף קי"ח, בעמודה הרביעית. בשורה מתחילה במילים זכו, אחרי הסוגריים, הקטע ומה שאמר. אנחנו כאן לומדים על הנקודה הפנימית של כל פורים. כל הרעיון של פורים זה לגלות את המה, לגלות את הביטול לאלוקות. זה בדיוק מה שהפריע לאמן. וזה בדיוק המסירות נפש של עם ישראל על העניין הזה, זה מה שביטל את הגזרה של המן. ועל פי זה הוא בא להסביר את הפסוק שכתוב בסוף המגילה, שמסביר בכלל מה זה פורים. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. ואז כתוב באותו פסוק, ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם. זאת אומרת, הפסוק הזה מבטא את כל הרעיון. אז קודם כל הוא הסביר את חצי השני של הפסוק, את המשפט האחרון, ומה הגיע אליהם. הסברנו שמה, זו דרגה של ביטול, כוח מה, המה הגיע אליהם, פשוט העיר להם העניין הזה של המה. בפשט של הפסוק, הכוונה היא שסיפרו במגילה את כל המאורעות, מה היה ומה ומו ומה. אבל בפנימיות הדבר, המילים מה הגיע אליהם, זה כבר מספר את העניין, הגיע אליהם המה. עכשיו הוא בא להסביר את המשפט הראשון של הפסוק, ומה ראו על ככה. לכאורה, זה שוב מזכיר כאן את המילה מה, בפעם השני כתוב, ומה הגיע אליהם? מה כתוב בחלק הראשון? ומה ראו? אז שוב רואים כאן את העניין, ומה ראו? ראו את המה? על ככה. מה זה על ככה? מה קרמס כאן? אז הוא מסביר, בוא נקרא מבפנים. הוא אומר ככה. אז הוא אומר ככה. ומה שאמר, ומה ראו על ככה, ואחר כך, ומה הגיע אליהם? אחרי שהסברנו את המושג, מה הגיע אליהם, שהתגלה להם העניין הזה של המה. אבל הפסוק לא מתחיל במילים ומה הגיע אליהם. הפסוק מתחיל קודם כל ומה ראו על ככה, ואז הוא אומר ומה הגיע אליהם. מה הסדר הפסוק? העניין יובן בהקדים. הקדים קודם כל הבדל, מה זה נקרא מה ראו על ככה. נראה את המילה ככה, מה זה? נפרק את המילה ככה ונבין מה המשמעות. כדי להבין את זה, אז הוא אומר בהקדים מאמר חז"ל. חז"ל מסבירים את ההבדל בין כל הנביאים, לבין משה רבינו. אומרים חז"ל ככה, כל הנביאים נתנבו בקו. כל הנביאים, כשהם קיבלו דברי נבואה, אז ההתגלות האלוקית באה אליהם בצורה שהם התבטאו ואמרו, קו אמר השם. מוסיף עליהם משה, משה רבינו יש לו גם נבואות שהוא אמר במילה קו, אבל מוסיף עליהם משה שהיה לו ביטוי שהוא לא רגיל ולא קיים אצל שאר הנביאים, שנתנבא בזה, שרבינו אמר, זה הדבר, זה. מה ההבדל אם אומרים כו או אומרים זה? או ביור ההפרש בין כו לזה, מה ההבדל אם הביטוי הוא כו אמר? או הביטוי הוא זה, אומר הבדל שמיים בארץ. הנה, פירוש כו, פירושו של מילים, פירוש המילה כו, זה מלשון דמיון. כו זה כמו, דמיון. כמו שמדמה דבר לדבר, כמו למשל, כשאדם רוצה להשוות שני דברים, ולהגיד זה דומה לזה, יאמר, אז איך האדם מתבטא, זה כמו זה. אז המילה כמו, זה בא להגיד שיש לי כאן לא ממש אותו דבר, משהו שדומה. וכן, פירוש כו, במילא, כמו שאומרים כמו, זה דומה, אותו דבר, כשאומרים כו, כו זה מבחינת דמיון. אז כל הנביאים התנבאו בכו. מה הכוונה? מפני שהוא רק הערה מן האלוקות, הדומה לעצמות אלוקות. כי כל הנביאים לא קיבלו את הגילוי האלוקי כפי שהוא במקורו העליון. הם קיבלו רק איך שזה ירד והתלבש בעולם נמוך יותר. הם קיבלו כאין משל, כאין דוגמה. מכיוון שההערה אליהם באה בצורה יותר נמוכה, עם איזשהו ויסות, עם איזשהו צמצום, לכן הנביאים, כשהם חזרו על דברי נבואה, הם אמרו, כו, זה כמו, זה לא ממש הדבר עצמו. והיינו, בחינת גילוי אלוקות בנביאים, במראה ודמות בלבד. כשהנביאים קיבלו את המראה, את הגילוי האלוקי, רק בדמות, במראה, כמו. כמו שכתוב, כמו שהפסוק אומר, במראה אליו התוודה. לפעמים, הקדוש ברוך הוא מתגלה במראה. מה זה מראה? כמו ראי. כשאתה רואה משהו בראי, מצד אחד אתה רואה בדיוק את הדבר המסוים הזה, אבל האמת אתה לא רואה את הדבר, אתה רואה את ההשתקפות שלו. אתה רואה במראה רכב, אתה לא רואה את הרכב, אתה רואה את הדמות של הרכב במראה שלך. לעומת שאתה מסתכל בחלון, אתה רואה את הדבר בעצמו. אז מראה זה משל על השתקפות של דמות. ונקרא בזוהר, איך קוראים לגילוי כזה שהוא בא בצורה של דמות? אספקלריה דלא נהרה. זה נקרא אספקלריה שאינה מהירה. היא לא מהירה כי היא לא ישירה, היא רק משקפת את הדמות של הדבר. זה הכל כה. אבל בחינת זה, אבל כשאומרים זה, היינו בחינת גילוי עצמיות אלוקות כמו שהוא מבחינת הצילות. כשאומרים זה, פירושו שהנביא, דהיינו משה רבינו, נמצא בבחינה או בדרגה כזו, שהוא יכול להצביע על הדבר, כי הוא רואה את האותנטיות של הגילוי. הוא לא רואה את הגילוי איך שהוא יורד ומסתתר ומתלבש בצורה נעלמת יותר ונמוכה יותר, אלא הוא רואה את הגילוי של עולם האצילות כפי שהוא. וכמו לעתיד, לעתיד לבוא זה יהיה אצל כל עם ישראל, כשיהיה גילוי כזה גדול אצל כל עם ישראל, אז איך הפסוק מדבר לעתיד, שנאמר, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה קיווינו לו. אנחנו נתבטא ונאמר על הקדוש ברוך הוא זה, כי הגילוי לכולם יהיה בבחינה מלאה.
זה כלי
בעדו. כן. ואם כן, במילא עכשיו שהסברנו את העניין, מה ההבדל בין כה לבין זה, עכשיו אצלנו מה כתוב במגילה, ומה ראו על ככה. המילה ככה, יש בתוכה את המילה כה. רק מה? התווסף עוד כף. ככה זה כף, כף והי. יש פה את המילה כה עם כף נוספת. מה המשמעות? ואם כן, גם כאן, גם אצלנו במגילה, בפירוש ככה, כשאומרים ככה, מה פירוש המילה ככה? הוא בחינת דמיון כמו כה. המילה ככה זה משמעותה דמיון, דומה למילה כה. אבל למה כתוב פעמיים כף? וכפה לומר ככה בשני כפים, הפסוק אומר את המילה ככה, דיינו פעמיים כף, להורות, מה הוא רוצה לרמז לנו? על בית בחינות דמיונות. שהדמיון, הדמות ירד שתי דרגות. יש ירידה אחת, זה כה. פעמיים ירידה זה ככה. זה ירידה נוזבת, הוא מפרט. דיינו, בחינת הערה דהערה. ודמיון דדמיון. כמו, כמו בפעמיים. והעניין הוא, אם נרצה לציין ממש בסדר העולמות את הירידה מבחינת זה, לבחינת כה, לבחינת ככה, אז הוא אומר ככה. כשאומרים זה, זה אצילות. זה, זה מה? זה הביטול, זה עולם האצילות. והעניין הוא, כי בחינת מה זה אצילות, כשמאיר הביטול לאלוקות כפי שהוא בעולם האצילות, איך נקרא לבחינה כזו? נקרא זה. אם זה יורד עולם אחד, זה יורד לעולם הבריאה, אתה רואה את זה כבר בדרך משל, בדרך צמצום, הירידה האחת הזו הופכת את זה מזה לכה. אבל כשבא להעיר לעולם הבריאה, בא רק בבחינת דמיון. ונקרא מראה כבוד הוויה. ברגע שזה יורד בדמיון, זה אומר, זה, אני רואה את זה במראה. אני רואה רק את הדמיון שלו. והוא הנקרא, אם הירידה היא רק דרגה אחת, רק לעולם הבריאה, איך זה נקרא? כה. אז שהנביאים מתנבאים ואומרים כה, פירושו שהם רואים את הגילוי, לא כפי שהוא באצילות, אלא כפי שהוא יורד לבריאה. וכאשר יורד עוד, אם זה יורד לעוד שלב, מבריאה ליצירה, להעיר מבריאה ליצירה, זאת אומרת, הירידה פה היא כבר יותר גדולה, המשל, כאילו יש מראה למראה, אז המראה הזו מראה מהמראה הזו, וזה מראה מהמקור. יש כאן ירידה נוספת, זה נקרא ככה. ככה זה אומר, מבחינת דמיון לדמיון, לא רק שאת הדבר עצמו אני לא רואה, אני רואה רק את הדמות שלו, בדמות אני רואה גם את הדמות שלו. ועד שאני מגיע למקור, זה עוד שלב יותר רחוק. אז ככה זה אומר שהיה כאן פעמיים ירידה, פעמיים משל כאילו. דהיינו, איך נקרא לזה? רק בחינת הערה דהערה. זה לא הערה ישירה, אלא זה הערה של הערה. עכשיו נחזור לפסוק במגילה. אז מה כתוב במגילה? המגילה אומרת, מה זה פורים? ומה ראו? הם ראו את המה, אבל איך הם ראו את המה? ומה ראו על ככה? איך הם ראו את הבחינה של המה? הם ראו את זה על ככה, על הירידה אחרי ירידה. וזהו פירוש הוא מה ראו על ככה. דהיינו, מה? מה זה מה? מה זה המה העליון דאצילות? נראה להם, היה להם את הגילוי של האצילות, אבל באיזה אופן הגילוי הזה הגיע אליהם? על ידי ככה. דהיינו, על ידי פעמיים צמצום. אבל אם הפסוק היה עוצר כאן, היה אומר, ומה ראו על ככה? ופה היה נפסק הפסוק, הייתי אומר, אוקיי, הם לא ראו את המה, הם ראו רק את הדמיון של דמיון. בא הפסוק בחציו השני, וממשיך, ומה הגיע אליהם? הם כן הגיע אליהם המה, למרות שזה עבר, שתה פעמיים ירידה ככה, אז אל תחשוב שהם לא היו מחוברים לנקודה. לכן החצי השני של הפסוק אומר, זה אמנם ירד על ככה, אבל ומה הגיע אליהם? ממש. ומה הגיע אליהם ממש? אלא שנמשך על ידי ככה. זה הגיע אליהם ממש, הבחינה של מה? רק זה בא באמצעות שתי ירידות, אבל בסופו של דבר, הם חיו את הנקודה, הם חיו אצילות, הם חיו את הנקודה הכי פנימית, למרות שהם היו באסוואה. הרי צריך לזכור, עם ישראל מדובר, נמצאים בגלות. גלות אילה מוכרה לזה בו, בשושן. יש אלם ואסתר. אין גילוי, לא בית המקדש בנוי כרגע. הם לא נמצאים בשיעשיים. אז יש כאן כמה וכמה כיסויים. אבל בתוך כל הכיסויים אומרים, מה התגלה אליהם? הם קיבלו את הנקודה, את המה. והמה הזה התגלה במגילה עם כל הפרטים שלה, ופה הוא מתחיל להגיע לביור, לא נספיק לסיים את זה היום, אבל פה מגיע, מתחיל להגיע לביור שאיתו הוא פתח את המאמר. הרי המאמר פותח במילים להבין למה לעתיד התבטלו כל הנביאים וכתובים לבד מגילת אסתר. יש במגילת אסתר משהו שאין את זה בכל הנביאים וכתובים. עכשיו, אחרי ההקדמה הזו, אז זהו בא עכשיו בסיום המאמר להסביר את זה. אז קודם כל הוא הקדים את המושג. אמנם זה נמוך, זה גלות, זה ככה, אבל אחרי הכל תדע לך, ומה הגיע אליהם? הגיע אליהם העניין עצמו. וכל הגילויים הגדולים היו שם, אמנם בצורה של אסתר, מגילת אסתר, זה היה בצורה של אסתר, אבל בתוך האסתר הזה, הנקודה מונחת שם, והוא יסביר את זה בהרחבה, נקרא רק עוד 3-4 שורות. והנה, מאחר, הוא מסכן כאן משהו שלמדנו בעריכות יותר גדולה לפני כן, כשלמדנו בפרק קודם על מדי ופרס, כן, על 7 נערות ו7 סריסים, על ההיכלות, אז הוא הזכיר שם הנקודה שהשכינה עמהם בגלות, השכינה נמצאת איתם עם כל המרחב. כל הדרגות, הכל נמצא עמהם. הקדוש ברוך הוא גילה אליהם הכל. אז הוא אומר ככה, נראה עוד 3 שורות. והנה, מאחר שמבואר למעלה, כיוון שהסברנו הרי במאמר קודם, שנמשך גם כן בהתלבשות בשושן, מה גילה הקדוש ברוך הוא בשושן, בגלות? אז הוא מזכיר את זה כאן בשתי שורות, בקיצור רק את הקודם. זין היכלות, הנקראים 7 הנערות. וכן אור פנימי, שקראנו לזה קודם פרס, ואור מקיף, שקראנו לקודם מדי, הנקראים פרס ומדי. זאת אומרת, כל העניינים הכי נפלאים היה עם עם ישראל בגלות. אם כן, גם כל פרטי המשכות אורות העליונים, הגנוזים ומלובשים בתורה שבכתב, כל העוצמות הכי גבוהות והכי אלוקיות שיש בתורה שבכתב, בתורה שלנו, הכל בוודאי יש גם במגילת אסתר. מגילת אסתר, עם כל זה שהוא בקדושתו נראה לנו נמוך יותר, תדע לך, מגילת אסתר כולל את הכל, ולכן אמרו חז"ל, כל הנביאים וכתובים עתידים להתבטל, לא, מגילת אסתר לא. מגילת אסתר היא אותנטית כמו 5 חומשי תורה. מה זה הגילוי הזה שיש במגילת אסתר? בתוך האסתר הזה, בתוך הככה, יש את המה, מה המיוחד בזה? זה עכשיו מפה עד הסוף, הוא מסביר בהרחבה, את מה מונח במגילה, איזה גילוי עצום, עם כל האסתר, הכל נמצא בתוך המגילה, ולכן הוא לא יתבטא לעולם, זה נראה בעזרת השם בהמשך.